ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו יושבים פה סמוך ונראה ועוסקים בטט בטבט בעניינו של עזרא. אז אני ממש מרגיש
שזה... אני מפתיע שעוד הרב חן יקדים את זה לפני
שהרב הגיע. לא, הרב אמר, הרב אמר לבקודם.
ש?
לא, הרב אמר
לבקודם. הרב חן יקדים את זה לפני
שהרב הגיע. אני מתכנס גם לאברכים בישיבה, הם עדיין תחת אחריותי.
שאלה איזה אברכים, אני גם נחשב את זה.
כן, כן, בסדר. יחסתי לך הבוקר, אמרתי אפילו את זה. עכשיו, אז אגב זה אני רוצה גם לידע אתכם באיזה... ספר שלצערי אין אותו בספרייה, אבל כתבה אותו יהודיה שגרה ברחוב של הישיבה, שלומית אליצור, ואנחנו נגיע אליו בהמשך קצת, נדבר קצת על מגילת הענית, אבל אנחנו היום רוצים לגמור את פרק ז', שם אנחנו נמצאים. אני אומר ככה כדי שנשחזר ובדיוק נדע איפה אנחנו חיים וקיימים, אז אמרנו שבפרק ו' סיימנו את החלק הראשון של ספר עזרא. זאת אומרת, דיברנו בפרק א' על הצהרת כורש, דיברנו בפרק ב' על כ-40 אלף עולים שבאו לארץ, עברת מסדרה ושמאלה לסדרה וימינה, תמיד יושב פה, לא?
לא.
אה, פה, בסדר. לא חשבתי שעניינים השפיעו עליך. פרק ג', דיברנו על החודש השביעי, על הקורבנות, על מה שמתרחש פעם ראשונה ש... מועדי תשרי וחוזרים לארץ, מה בדיוק יש פה מסביב לעניין הזה. פרק ד', ראינו את שרי יהודה ובנימין שמעכבים ב-18 שנה את הבניין, ובפרק ה', בעקבות הנבואה, השילוב של חגי, של זכריה, אז מחדשים את הבניין, הם לא מבקשים לעצור, הם מבקשים לברר, וזה מה שמתרחש. ואנחנו מגיעים עכשיו לפרק ז', וכפי שאמרנו, והשניות לפני שהגעת, שפרק ז' זה הפעם הראשונה שעזרא נזכר בכלל בספר, ויצא לנו היום היורצת של עזרא הסופר, בטט, וספר לכם אנקדוטה משפחתית, שעד היום היא בדיחה, מקליטים את זה, זה לא נורא.
עורכים.
חמשת ילדינו הגדולים יש להם שם אחד, וכשעמיתי בנינו השישי נולד, אז סבא של אשתי היה יהודי מיוחד מאוד והוא נפטר, אבל שמו היה קלונימוס. אז לקרוא לילד במדינת ישראל המתחדשת בשם קלונימוס, זה נראה התעללות בקטינים חסרי ישע. אז הסתפקנו האם לתת שני שמות. ואחד מהם יהיה זה. עמיתי, כאילו אתם מכירים את עמיתי, הוא בן בית פה בישיבה. בקיצור, אז הלכתי לרב אביגדור. אני בדרך כלל לא, אף פעם לא שאלנו על שמות. שנים האחרונות יש כל מיני דברים שנכנסו. אנחנו קשורים לדורות הקודמים. אז שאלתי את רב אביגדור, עכשיו, הברית שלו, הוא נולד בבית בטבת. אז הברית שלו הייתה בטט בטבת. אז רב אביגדור שואל אותי, ולמה שמר לא קרא לו עזרא? והיום, אמרתי לו, הרב, עזרא ליפשיץ, זה לא, זה או ליפשיץ או עזרא. צריך להחליט איך זה הולך. אז הוא אומר לי, ואיך אתם רוצים? זה... רב אביגדור צעיר ב-17 שנה, והיינו חיים פה עם רב אביגדור, הוא היה בא לכל שולם זוכר, לכל זה, זה היה עולם אחר לגמרי. היה מביא מתנות לבר מצווה, היה בא לילדים הביתה. כאילו, לא זה. אז רב אביגדור שואל אותי, ואיך אתם רוצים לקרוא לו? אז אמרתי לו, אנחנו חשבנו עמיתי קלונימוס, הוא אומר לי, אני מבטיח לך דבר אחד, הוא יחיד בדורו. אז זה בשביל המתקת הדינים. עכשיו נחזור לשיעור. אז זה לא שאמר לי, למה שלא היום זה, תקראו לו זה. אני לא זוכר, הרי לפעמים בית זה נר, יש איזה עניין, האם כסלב מלא או לא, השנה היה כסלב מלא. אני חושב שבאותו בוקר הגיעה ידיעה שמיכאל סיבון נהרג. אני חושב שבבוקר של הברית. בכל מקרה, מיכאל סיבון היה אבריך יקר מאוד שהגיע אלינו, עשה פה את מסלול העזדה, היה בגבעתי. יש תמונה של אצלי בחדר שאני מכיר את התורה של החבר'ה של גבעתי, והתחתן, גר בבית שמש, מאוד היה קשור לחבר'ה הצעירים פה בישיבה, ואני חושב ששבועיים או שלושה לפני שהוא נפטר, כל שיעור א' היו אצלו בשבת בבית שמש, וגם הוא היה משתתף הרבה בשיעורי תנ"ך. יצא למילואים הראשונים שלו אחרי החתונה. מילואים הראשונים שלו אחרי החתונה, היה במוצב שולמית, הייתי שם המון, רוב המילואים שלנו היו בבקעה, שולמית זה פעם היה 66 בגדר, אני לא יודע אם חידשו, אנחנו כבר חטיארים, 20 שנה לא עושים מילואים, אבל היינו שם המון במוצב הזה, זה מוצב שנמצא בתוך ירדן הבית יוסף, כשנוסעים בכביש 90, והייתה התראה בגדר, והם יצאו עם בתשית, וצלף הוריד אותו, זאת אומרת, הוא קיבל כדור בראש. הייתה שם התקלות עם מחבל בודד, אני חושב, ממש גזרה הכי שקטה, הכי רגועה, ואני זוכר שאמרתי לו לפני המילואים, קח איתך הרבה ספרים, אני חושב שלמדתי שם לפני המבחן בשבת או משהו כזה, כאילו הייתי במילואים שם, המוצב פסטורלי, משהו, לא. עכשיו, כשלא היה לנו מניין בשבת, היינו הולכים לירדנה, כאילו, שם זה מושב של קורדים, מתפללים איתם, הכל, משהו, פתאום בום טרח, אברך יוצא למילואים, לא חוזר. טוב, זה היה מאוד, 17 שנה, מבהיל. אז אנחנו, השיעור לעילוי נשמתו. אז כמו שאמרנו, בפרק הזה אנחנו נפגשים בפעם הראשונה עם עזרא, ולמרות שכל הספר קרוי על שמו בצורה מאוד מפתיעה, לא נפגשתי איתו עד עכשיו. אנחנו בכלל לא יודעים מי ולמה וכמה ואיך, וזה מאוד מאוד משונה שלא ראינו אותו. לא פגשנו אותו, לא שמענו, וממילא, כשאנחנו נפגשים בו עכשיו, זה אירוע מאוד מאוד משמעותי, בייחוד במקום שהוא תופס. אז
מי אמר מה שכתב את עזרא?
מה?
עזרא, מי כתב
את... הוא בעצמו.
את כל העניין יוחסים?
מה זה?
כל העניין יוחסים.
כל העניין יוחסים, הוא כתב את הכל, יש לכולם? כן, בסדר. הוא כתב את הכל, ועכשיו יש בעיות לזה, עזרא הוא מלאכי, בקיצור, עזרא זה פרשה בפני עצמה. אבל בכל אופן, גם דרך אגב, חשוב להכיר, כשמונים 24 ספרים בתנ"ך, אז עזרא ונחמיה זה ספר אחד. נחמיה הספר לא נקרא על שמו, כי יש פה איזה פסוק של ביקורת, אנחנו נגיע אל הביקורת. אנחנו אומרים את זה 10 פעמים ביום, כאילו אדם אומר, אני עשיתי כך וכך. אני אומר, אני חוטא בזה הרבה מאוד, ופה נחמיה הפסיד שהספר לא נקרא על שמו. זאת אומרת, הרבה פעמים בגמרא, כדאית בעזרא, וזה פסוק בנחמיה. אבל זה נחשב כספר אחד במניין 24 ספרי התנ"ך. ספר עזרא. כפה נקרא עזרא ונחמיה. עכשיו, הפתיחה מותירה מקום להרבה מאוד ספקות, ונברר אותה. ואחר הדברים האלה, במלכות ארתחשסתא, מלך פרס, עזרא בן סריה, בן עזריה בן חלקיה, בן שלום בן צדוק בן אחיתוב, בן אמריה בן עזריה בן מריות, בן זרחיה בן עוזי בן בוקי, בן אבישוע בן פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן הראש. זאת אומרת, יש פה
שושלת
ככה, מה שנקרא דוך, הכל ישר, הכל מסודר, הכל נמצא בצורה טוב. לכבוד יצחק ינקל, לא נחזור פעם שלישית על ההקדמה שהקדמנו היום. הוא נראה במצב קשה, זה כאילו הכל בסדר, הכל בשליטה. אז את החלק של הדרמה בשיעור הפסדת.
לא יוד.
את החלק של הדרמה. עכשיו אנחנו בחלק של התנ"ך.
מי
אז, אז יש פה ממש ביטוי ככה עד אהרון הכהן, ותראו את הביטוי הכהן הראש, שאנחנו קוראים הכהן הגדול, שאנחנו קוראים ראש השלט הכהונה, לא משנה בדיוק איך נגדיר, איך נגדיר את הדבר הזה. יש כאן מחלוקת ראשונים יסודית מאוד בהבנת העניין, המילה הראשונה, ואחר הדברים האלה, אחר איזה דברים, על מה אנחנו מדברים? יש פה נפקמינה גדולה מאוד. מה?
אחרי הסתנה.
כן, אבל רגע. מה? או, בדיוק. זאת אומרת, כמה זמן אחר בניין הבית עזרא עולה לארץ? עכשיו, אני אעשה טיפ-טיפה סדר. מה?
הוא לא
עלה איתם
בהתחלה?
לא, לא עלה איתם. זה מה שאני אומר. אתה חבילה גם למה הוא לא עלה איתם. הייתה לו סיבה למה הוא לא עלה איתם. אבל זה בדיוק הדבר המיוחד שאנחנו עוסקים בספר עזרא, אנחנו כבר נמצאים בפרק ז' והאיש איננו, כאילו פתאום פה ואחר הדברים האלה עזרא בן שריה וכו' וכו'. מה קרה פה? לפי השיטה, זה נשמע מסובך אבל נא להחזיק ראש והכל יבוא על מקומו בשלום. לפי השיטה שמזהה את ארתחשסתה עם דריווש שהוא הבן של אסתר המלכה, עזרא עולה מבבל שנה אחת אחר חנוכת הבית. מתי הייתה חנוכת הבית? תסתכלו לרגע בפרק ש... מה?
בפסח.
בפסח? רבינו, לא היית בשיעור הקודם?
הייתי.
תסתכלו, נו. תסתכל בפרק ו' פסוק ט' ו'.
סליחה.
משלמים על זה כמה שעות ביציאה. ושצי ביתה דנה, עד יום תלתה לירח, אדר, די ישנת שית למלכות דריווש מלכה. נכון? ואם אני אומר שהתחששתה זה דריווש הוא הבן של אסתר, אז תראו מה כתוב, בפרק שלנו בפסוק ז', בשנת שבע להתחששתה המלך. אז אם בשנת שש חנכו את הבית,
שנה
אחרי. מה? שנה אחרי. אז עזרא עולה שנה לאחר מכן, עזרא עולה ומגיע. זו דעה אחת. אני בכוונה אומר זו דעה אחת, רש"י הולך בדרך הזו, אבל תכף אנחנו נראה את המלבים. המלבים אומר שהוא לא יודע האם אפשר להכריע בין שתי השיטות. וזה לא שיטה שאומרת שנה או שנתיים. זה הבדל של 50-60 שנה. והמלבים אומר אני לא יודע להכריע בזה. אז רש"י וכך בדעת סופרים ובעוד, בכל מקרה עזרא לא היה בחנוכת הבית, ולפי הדעה הזאת הוא עלה שנה לאחר מכן.
האם זה מתחשסת כ...
דריווש הבן של אסתר.
אבל בפסוק י"ד בפרק קודם הם מביאים שני שמות,
ארתחשסתא
גוי ודריווש, זה ארתחשסתא, זה שמאלי. בסדר,
אז אולי זה הוא, זה אותו אחד.
לא הבנתי, מה אתה שואל?
שאם
איזה פרק?
פרק ו' פרק פסוק י"ד.
פסוק?
י"ד. הם מובאים
כל זה
בדריווש וארתחשסתא.
אם זה אותו בן אדם, אז מה הקשירי?
זה מחלוקת.
קודם כל יכול להיות שיש כמה אנשים בשם הזה. יש לנו
עוד התפקיד
דריווש, היו כמה, יכול להיות שזה, שפה העניין. בכל מקרה, הדעה השנייה, כך אומר הרזה, רבי זרחיה הלוי, במסכת ראש השנה, וכך יש גם אצל המחקרים למיניהם, חגיגת בית שני הייתה בשנה השישית לדריווש, כמו שראינו, ואז יוצא שעזרא עלה בערך 60 שנה אחרי חנוכת הבית. למה? כי עזרא עולה בשנה השביעית לארתחשסתא, דריווש לפי הזיהוי הזה הוא איש אחר, הוא מלך 35 שנה, אחרי זה אחשוורוש 20 שנה, והתחשס תעוד, אז זה בערך 60 שנה אחרי חנוכת בית המקדש. והדבר הכי, הכי, הכי משמעותי בעניין הזה, לדעת רש"י, הוא דריווש הנזכר למעלה, והייתה עליית עזרא שנה לאחר הבניין. ולדעת הרזאי, המלך אחר שמלך אחר דריווש, וכן כתב הרד"ק בסוף חגי, ולפי זה עלה עזרא זמן רב אחר כך, ויש בזה דעות רבות, ואי אפשר להכריע. אי אפשר להכריע. או 60 שנה, או שנה, עזרא עולה ומגיע כאן לירושלים. שאל מתנאל קודם, מה, עזרא לא הופיע קודם? אולי הוא עלה, אולי הוא חזר? מה זה, איך זה יכול להיות? עזרא, זה, זה הכל, הכל הולך סביב העניין הזה. יש כאן, אז יש כאן ככה, את כל השמות, את כל השמות של הייחוס שלו, אבל אם אתם נבלים מהייחוס הזה, אם תדבקו בדברי הימים, פרק א', פסוק ו', תמצאו שם, לא נפתח את זה כרגע, ייחוס הרבה יותר גדול. זאת אומרת, ייחוס הרבה יותר גדול של עזרא, מונים עוד, לא רק ראשי משפחות וכולי, אלא ממש את כל המשפחולוגיה המורחבת בצורה הרבה יותר משמעותית. עכשיו, מה קורה בפסוק ה'? הוא עזרא, עלה מבבל, והוא סופר מאיר בתורת משה, אשר נתן השם אלוקי ישראל, ויתן לו המלך כי יד השם אלוהיו עליו כל בקשתו. זאת אומרת, זה לשון מיוחדת להבליט אנשים מיוחדים. תראו,
מה זה סופר מהיר?
מה?
מה זה סופר מהיר?
סופר מהיר, סופר מומחה, סופר מומחה שיודע.
עוד פעם שהוא סופר לפני זה?
מה?
זה הפעם הראשונה שהוא מופיע.
הוא
לא מוזכר, תכף נדבר על עזרא הסופר, שנייה אחת רבותיי, תכף נדבר עליו ונתייחס אליו. אני רוצה לפתוח בשאלה שמתנאל שאל קודם, למה לא עלה עזרא עם כל עליית בבל? למה הוא לא הגיע? דרך אגב, מדינת ישראל, כשהעלו את יהודי עיראק בתחילת שנות ה-50, יהודי בבל, עיראק וכו', זה נקרא מבצע עזרא, כך קראו לזה בחדשות, קראו לזה מבצע עזרא. אבל השאלה הגדולה היא, למה באמת, אם אנחנו מדברים על 60 שנה אחרי חנוכת הבית, עשרות שנים והוא לא עולה? מלמד אותנו הגמרא במגילה כלל. המערב, אני במקום מספר אחד, המערב ואיתם הרב שמואל בר מרתא, גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש, שכל זמן שברוך בן נריה קיים, לא הניחו עזרא ועלה. ברוך בן נריה, תלמידו של ירמיהו, הוא, עזרא, לומד אצלו תורה, מקבל ממנו מסורות שונות ומשונות על כל מיני דברים, והוא מחליט שיותר חשוב ללמוד אצל ברוך בן נריה תורה ממה שלעלות לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש. ומכאן מביאה הגמרא ראיה, גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש. לשבת אצל איזה זקן ולשמוע ממנו את כל המסורות. אומר רש"י בגמרא במגילה, שכל זמן שברוך בן נריה קיים לו הניחו עזרא ועלה, שיש לך לתמוע, כמו שתמנו פה בשולחן הזה, למה לא עלה עזרא עם זרובבל בימי כורש עד השנה השביעית לדריווש האחרון לאחר שנבנה הבית, כמו שכתוב בעזרא, ויבוא ירושלים בחודש החמישי ישנת שביעית למלך וגומר. ובמדרש, שהיה לומד תורה מבי ברוך בן נריה בבבל, וברוך לא עלה מבבל, הוא מת שם בתוך השנים הללו. אני עוצר רגע לרש"י, בואו קחו ימינה לשיר השירים רבה, למדרש שרש"י רומז עליו, עזרא וסיעתו וחבורתו לא עלו באותה שנה, ולמה לא עלה באותה שעה, סליחה, ולמה לא עלה באותה שעה עזרא, שהיה צריך לברר תלמודו לפני ברוך בן נריה, ויעלה ברוך בן נריה? מה הבעיה שהוא יעלה? אלא אמרי, ברוך בן נריה אדם גדול וישיש היה, ואפילו בגלקטיקה, בעגלה, אפילו נפתלי עם הקלנועית שלו לא יכול להביא אותו לפה, לא היה יכול להיטען, הוא לא יכול להגיע בעניין הזה. וממילא סתם, בוא נחשוב לרגע לחיים שלנו, יש איזה משהו, הולכים לעשות משהו, כולם בזה, אחד אומר לו, אני נשאר עם הזקן הזה פה. אני נשאר עם הזקן הזה. מה יגיד? מה הוא מבין? מה הוא עושה פה? עולים, שיבת ציון, הצהרת כורש, חוזרים, לקיים את דברי ירמיהו, מילות לבבל 70 שנה. יהודי אחד, עזרא הסופר, איך אני אעזוב פה את ברוך בן נריה? לא שמעתי ממנו מסורת על זה ועל זה וכו' וכו'. אני ממשיך ללמוד תורה אצלו, אבל תשמע שם בארץ ישראל מתחילה היסטוריה חדשה. נגיע לשם.
לפי הפירוש הזה של 60 שנה, זה אמור להיות כאילו, או שאם הוא היה כל כך זקן לפני ה-60 שנה,
הוא היה אחרי ה-60 שנה.
אז אני אספר לך סיפור. בסוף תגידו שרוב השיעור זה דרמה וזה יכול להיות מסוכן. התגוננו אצל ראש הישיבה. קורט רוטשילד שאלו אותי בן כמה הוא. אז עכשיו, לפני שבוע, חגיגו לו 98. עכשיו, אני אמרתי, באתי בישיבת הכותל לפני 42 שנה, שאלו אותי בכמה קורט רוטשילד, אמרתי, אז הוא היה בן 90. אני לא יודע בן כמה הוא היום. זאת אומרת, לפני 42 שנה הוא היה בן 90. עכשיו הוא אומר שהוא בן 98. אז הוא אמר, חבר'ה, אל תזדקו עליי. אני מתכוון עוד להעסיק אתכם הרבה שנים. מה? השנה, מה זה שנה שעברה? הוא בא אליו את התורה. עזבת אותנו. בקיצור, 98 היה במזרחי בבית מאיר מסיבה, 150 איש. הוא אמר, חבר'ה, יש לי עוד הרבה מה לעשות פה. מה זה? בסדר. אז בקיצור, אני חוזר לרשי, הוא מת שם בתוך השנים הללו, ודאמרה להם ברוך נתנבא בשנת 2 לדריווש, בבבל היה מתנבא ושולח ספרים לירושלים. לא נכנס לכל הסוגיה, אבל זה תשובה לשאלה שבה פתחנו, בואו נעביר הילוך כדי שנתקדם ונספיק. אז זה הסברנו את העניין הזה. עכשיו, הוא עזרא, זו לשון מיוחדת שרוצים להבליט אנשים מיוחדים. תראו את הגמרא בסנהדרין במקום מספר 2. תניא רבי יוסי אומר, ראוי היה עזרא, וזה גילמה ששאלת, סופר, מהיר וכו' וכו'. ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל. זה עזרא. הוא היה ראוי לתת תורה לישראל. אלמלא לא כדמו משה. ובמשה הוא אומר, הוא משה הלילה האלוקי. בעזרה הוא אומר, הוא עזרה עלה מבבל. מה עלייה אמור כאן? תורה? תורה, משה עולה לקבל תורה, אף עלייה אמור לעלם תורה. במשה הוא אומר, בו תציבה השם בעת ההיא, ללמד אתכם חוקים ומשפטים. בעזרה הוא אומר, כי עזרה הכין לבבו לדרוש את תורת השם אלוקיו, ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. ואף על פי שלא ניתנה תורה על ידו, משתנה על ידו הכתב. כתב עברי, כתב אשורי, מה זה, איך זה, מאמר מאוד גדול של הרב גורן, לא בתורת המועדים, בספר השני שלו על המועדים, תכף נזכר איך קוראים לו, על השינוי.
לא,
תורת המועדים זה ספר של הרב גורן על המועדים, יש לו עוד ספר על המועדים, שנקרא בשם אחר. סליחה, כולה, זוכר אותה. רואה את הספר איפה הוא עומד בארון, אבל שכחתי את שמו. אז ממילא, אז זה שינוי. לא, מישהו בשבת חיטט לי, הוציא, הכניס.
לקחת
עיתונים, שרח אותם למחזור. בסדר. הילדים שאלו אותי אחרי 120 מה לעשות עם העיתונים. עם הספרים, איכשהו עם זה. מה לעשות עם העיתונים? אז עכשיו, מה פירוש הדברים הללו? מה פירושם של העניינים הללו? אומר הנציב, הנציב בהרחב דבר, בתחילת דברים, ואילו לא נהג משה טובת עין, הגמרא בנדרים, טוב עין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל, זה משה רבינו, ולא היה נותן מצוות חוקים ומשפטים בזמנו לישראל, היה ניתן על ידי עזרא, כדאית בסנהדרין, דף כף א', ב' תניא, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, אלמלא כדמו משה. במשה הוא אומר, הוא משה עלה אל האלוקים, ובעזרה הוא אומר, הוא עזרה עלה, במשה הוא אומר, בו תציבה השם בעת ההיא, ללמד אתכם חוקים ומשפטים, בעזרה הוא אומר, כי עזרה וכולי, וללמד לישראל חוק ומשפט, ואין הכוונה עיקר נתינת הלוחות ותורה שבכתב, ולזה ודאי המשה מיוחד, באשר לו קם כמוהו, נביא בישראל, לדרך הפלפול, היינו חוקים ומשפטים, וגם זה תהיה קטנה, שתינתן התורה על ידו לישראל, פירוש עיקר מה שלימד הקדוש ברוך הוא חוקי התורה והגיונה למשה, לא היה אפשר אלא על ידו. וזה הכוח ניתן למשה יחד בשעת לוחות ראשונות, כמבואר בכתוב ואותי ציווה השם בעת ההיא חוקים ומשפטים, ועוד כמה מקראות מבואר. אבל הלימוד לישראל זה הדרך, אלמלא ניתן למשה זה הכוח, היה ניתן על ידי עזרה, והיה נכרת הברית על זה אז בימי עזרה, כי אז היה יסוד לגלות החל היום שהכרח לנו להגיע לזה הלימוד. וגם אתה הייתה יד השם על עזרה והרחיב הלימוד הזה לאין תכלית. זה נציב מאוד מאוד יסודי, הלימוד תורה וכו', לא נכנס אליו, אבל זה הסבר. רב צודק בתקנת השבים מקור מספר 4, כי הלל ראש לחכמי המשנה ואמרו ראוי היה שתשרה שכינה כמשה רבינו עיין שם במערשה, והספידו תלמידו של עזרה, כי גם על עזרה אמרו דהיה ראוי שתינתן תורה על ידו כמשה, ושניהם עזרה והלל יסדו תורה בארץ ישראל אחר שנשתכחה, אלא שעזרה עיקר מה שיסד היה תורה שבכתב, על כן אמר שתינתן תורה, אבל הלל עיקר יסד היה תורה שבעל פה, על כן אמר שתשרה שכינה, דגילוי תורה שבעל פה על ידי השכחת שכינה, ועל ידי זה נתגלה למשה רבינו. בקיצור, עסק שלם עם עזרה, יש לנו תקנות עזרה שקוראים בתורה בשני וחמישי, תקנת עזרה, עוד הרבה מאוד דברים שקוראים כללות שבמשנה תורה לפני ראש השנה ובשדרת כהנים לפני עצרת, הרבה מאוד תקנות של עזרה. זה בהחלט לא עוד עניין ולא עוד דבר. עכשיו אני רוצה להעביר הילוך ולהתקדם בפרק, אבל להדגיש כמה פרטים. מה כתוב, אני חוזר רגע לפסוק ו', אמרנו הוא עזרא עלה מבבל, ראינו זה ביטוי לחשיבות, והוא סופר מהיר בתורת משה אשר נתן השם אלוקי ישראל, ויתן לו המלך כיד השם אלוקיו עליו כל בקשתו. מה זאת אומרת? יש פה חידוש גדול. מה התרחש, מה התחדש בעליית עזרא מעבר לעליות האחרות?
אוטונומיה דתית.
מה זה?
אוטונומיה דתית.
יפה מאוד, הגדרה מצוינת, אוטונומיה דתית. עד עכשיו דיברנו על הצעת כורש על לבנות בית מקדש, עכשיו אנחנו מדברים שכל חוקי המדינה התנהלו על פי התורה. מה שהרשו דריווש וכורש, הם התירו לאנשים לעלות וגם לעלות רכוש לירושלים. עזרא מקבל גושפנקה, מקבל חותמת לתת לתורת השם, לתת לתורת משה, לתת לתורת האלוקים חוקה רשמית בארץ יהודה, וזה החידוש הגדול של עליית עזרא. זה הדבר הגדול שנתחדש בעליית עזרא. ואז אומרים לנו, ויעלו מבני ישראל ומן הכהנים והלוויים והמשוררים והשוערים והנתינים אל ירושלים בשנת 7 לארתחשסת המלך, ויבוא ירושלים בחודש החמישי. רבותיי, מה זה החודש החמישי? אב, סמלי, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב. בית ראשון חרב בחודש אב, בונים את בית שני, עושים מעשה סמלי, באים חזרה לירושלים באב, בשנת השביעית למלך. והוא מסביר, זה עלייה יותר קטנה, ויעלו מבני ישראל, אבל עלו באנשים חשובים מאוד. תראו מקום מספר 5, את רשי בקידושי, דתנה תנה נקת לישנה יתר על השמועינה, שכל עצמו של עזרא לנקות את בבל להתכוון, לפי שראה אותם שנתערבו בהם, וראה שהיו חכמי הדור עולים עמו. חכמי הדור עולים עמו, אף אחד לא נשאר בבבל, כל החכמים עולים לארץ ישראל, חכמי הדור עולים עמו, ואין עוד בבבל שיתעסק לבדוק בהם ליחסן. אי אפשר יהיה לבדוק בצורה ראויה את היחוס. עמד והפריש פסוליהם והוליכם עמו. אז הוא הביא את כל הפסולים לפה. הוא עשה את בבל כמקום שאין בו עיסה, שאין בו שום דבר, אין בו שום דבר לא ברור. והדור שהוא הפרשתם הכירו בהם, ולא חשש שיתערבו בהם אלו הפסולים העולים לדורות הבאים, כיוון דאמר מר לשכת הגזית הייתה שם, ששם היו יושבים יחסי כהונה ולוויה בכל יום, מי זר זעירי בפסולי. כיצור אנחנו רואים שזה הייתה עלייה מאוד מאוד משמעותית, מאוד תופסת מקום, ואז מה קורה? אז הוא מגיע לירושלים, אמרנו בחודש אב, ולמה לא כתוב ויבואו ירושלים? כי בכל אופן עזרא הוא העיקר של כל העלייה הזאת, אנשים אחרים בסדר, אבל עזרא הוא העיקר, עיקר העיקרים, והוא מגיע, והעלייה בתאריך הזה, שלחתי לפני כמה דקות מכתב למישהו, כתבתי לו ערב צום העשירי שיהפך לבית יהודה לששון ולשמחה, אז פה הרצון להפוך את צום החמישי, את הצום של חודש אב, להפוך אותו לששון ולשמחה. אז ממילא באים לעשות איזשהו מעשה, מעשה סמלי, ושימו לב למילה, הוא יסוד המעלה מבבל. יסוד המעלה, הכוונה היא, מתקבצים פה, באים לפה, רוצים להתחיל פה איזה משהו, משהו מיוחד מאוד. הכל לקח המון זמן, יש הרבה עיכובים, יש הרבה דברים, עזרא רוצה לעשות משהו הלוך אל המייסה, לכן הוא קבע תאריך מסוים. אתם יודעים שאם לא קובעים תאריכים, אז דברים הולכים ונדחים. קובעים תאריך, חייבים. אתמול אני שומע את מנכ"ל החברה לפיתוח הרובע, ינקי, בעוד שבועיים, 25 דלעי מלט, אנחנו צריכים לצוק את היסודות לתפארת ישראל, אני רוצה שיהיה פה, שיהיה שם, הכל מוכן, זה התאריך, זה העניין, צריך לעמוד בו. עכשיו, הכין לבבו, הכין לבבו זה כוחות נפש, עושה את כל מה שצריך, הכין לבבו, לדרוש, תארו לכם שכל אחד לפני שהוא היה בא לישיבה, היה מכין את ליבו. אני בא לישיבה, זה משהו אחר, זה מציאות אחרת. טוב, עכשיו עוברים לארמית. אבל אני רוצה לעצור פה לשנייה אחת, ולא יותר מאשר לשנייה. כמו שאמרתי בהתחלה, ללמוד היום את ענייני עזרא, זה ממש דבר מיוחד במינו. זה היורטייט שלו. לא יודע, אולי אנחנו מכוחנו סבתותיו דומבות בקבר. אני חושב שהוא קבור בעיראק. קבור שם, אני חושב גם ש... יש להם שם איזה ציון מאוד גדול.
אני חושב שזה כבר לא, אחרי המלחמה של דאש.
דאש, עשו את זה?
חבקוק, גם אותו.
טוב, אבל אני חושב שאפילו ועד הרבונים היה שולח, פונה ליהודים באיראן או לכל מיני כאלה, שביום הזה התפללו שם על הקבר. הפעילות שם. לא, אתה יודע שזה נהרס?
לא טועה, אפשר לבדוק את זה אחר כך, היה שיעור.
אפשר לבדוק ברב גוגל. בכל מקרה, הזכרנו בשבת בסעודה שלישית, ואני רוצה להראות לפניכם איזשהו ספר, שתדעו את קיומו. אנחנו יודעים שיש לנו מגילת תענית, אחד מהחיבורים הראשונים של חז"ל. מה זה מגילת תענית? השם הוא מטעה. זה ימים שאסור להתענות בהם. ולמגילת תענית הזאת, יש מגילת תענית בתרא. הפרק האחרון, י"ב או י"ג, לא זוכר כרגע, שזה כל הימים שחייבים להתענות בהם. ואחד הימים שחייבים להתענות בהם זה ט' בטבת. ולמה זה? למה צריך להתענות בט' בטבת? נתנו
יומיים.
לא,
בחטא התרגום. נתנו יומיים.
שלושה.
חטא דיוש.
אתמול תורגמה התורה ליוונית. בחושך ירד לעולם שלושה ימים. אתה לא מוכן? יומיים אתה מוכן? אז מה אתה?
אסור לי יום. מה זה? אסור לי יום.
גילי, או בשיטתך.
תן בי.
טוב, אז זה לא יודע, תגיד לגמרי שלא יעלה אותך.
אתה אמר לי,
ודאי, מה היה פה? מה שקרה, אז יש ספר שנקרא מגילת, יש... הפרק האחרון במגילת הענית הוא נקרא מגילת הענית בתרא, ושם כתובים הימים שצריך לצום בהם, שחייבים לצום בהם. ועל המגילת הענית בתרא הזאת הלכה שכנתנו הגברת שלומית אליצור, תלמידת חכמים, אשר חבר'ה אומרים חבל על הזמן, וכולל כולל העובדה שמתפללת כל בוקר בישיבת הכותל, כל בוקר. אני לא מכיר עוד נשים שמתפללות במניין, והיא כועסת על הרמב"ן שבחורי ישיבת הכותל באים ועושים שם מניין בעזרת נשים, והיא לא יכולה להתפלל שם. למה? אז
כן,
ישיבת הכותל, מה, מישהו מכיר את הרמב"ן? כולם מתפללים פה, מה? מישהו שמע בכלל כנסת הרמב"ן? אין לנו מקום כזה בכלל. מה זה?
רק בטר אחרי הדייטים.
אם בעשר גמרת את הדייטים, אז המצב שלך קשה מאוד. פשוט נהיה פה משה לייצין, אני לא יודע מה יהיה. אז היא לקחה שלומית אליצור, באמת תלמידת חכמי, היא זאת שעשתה לי איתך, תזכור שהבאתי לך תיקונים בתענית באה, ואיך להתפלל ומה לעשות. אז היא זאת ש... היא נספה בי, הרבידה אומר לי, אז תראה יש לנו, אמרתי לו, הרבידה, אז צריך לדעת עם איזה נשים להתחיל, עם איזה נשים לא להתחיל, זה לא איתה בענייני פריטים בתפילות, לא כדאי להתחיל, כי בדרך כלל היא צודקת. אז היא הוציאה, תודה, אז היא הוציאה ספר, מציע לכם להכיר אותו, אמרתי, אין אותו בספרייה, אבל אחרי השיפוץ, המיליונים שזרמו לפה, אז מסתום הרכשו את זה. הספר נקרא למה צמנו, אני אומר את זה בשיא הרצינות. כל מה שאמרתי דרך אגב, עד עכשיו, מתחילת השיעור היה, בשיא הרצינות, זה שפוי, זה פה ליצונס, זה כבר עניין אחר. זה לפי כוח המשיג והמושג. למה צמנו? מגילת תענית בתרא ורשימת צומות הקרובות לה. ושם כתוב שחט, ט' ויוד, זה שלושה ימים שבאים ירד חושך לעולם. הזכרנו את זה בסעודה שלישית. כתוב מה קרה בחטא, תורגמה התורה ליוונית. ט' לא אמרו חכמים על מהו, לא אמרו חכמים על מהו. וי' בו שמח מלך בבל. אבל בעזרת השם מחר בבוקר, לא להתבלבל, תפילת שחרית בשבע וחצי. מי שהגיע בשבע יכול ללמוד, יש עוד כמה ספרים שאפשר ללמוד אותם. אני קורא מתוך סליחות ליום בטבת. הזכרה מצוק אשר קראני. זעמתי בתשעה בו בכלימה וחפל. חשך מעליי מעיל עוד בצפל. טרוף טורף בו הנותן עם רי שפל. הוא עזרא הסופר. זאת אומרת, עזרא הסופר נפטר ביום הזה. וכאן יש, היא עשתה עבודה חבל על הזמן. פשוט הביאה את כל רשימות התעניות. מכל תפוצות העולם, מה היה ליהודי לוב, ומה היה לתוניס, ומה היה באיטליה, ומה היה פשוט דברים לא רגילים שיש פה, וספר שיצא לא לפני הרבה שנים, אבל תקשיב סתם זין, 10, 11, ובוא נאמר שמאז שראיתי את זה, אז אין התעסקות באחד עצומות, שאני לא קודם כל יאיים בזה, כי זה בהחלט מראה מקומות מאוד מאוד נרחב וגדול, ולכן אני אומר, לזכור למה העלימו את העניין של עזרא. דרך אגב, בספרים הקדמונים כתוב שאותו האיש נולד באותו יום. וזה מסתדר עם התאריכים הלועזיים וכו' וכו'. זה הכל עובד לפי העניין הזה.
הגמון הזה.
מה?
כן, כן.
מה?
קריסמס,
זה
משהו שזה... יש מסביב לזה נכתבו הרבה דברים. עכשיו, מה אמר לו המלך? אנחנו בחמש דקות מסיימים. מה אמר לו המלך? המלך נתן לו, אני חושב שמתנאל הגדיר את זה קודם מצוין, אוטונומיה דתית. זה לא רק שבונים פה מקדש, אלא ארץ ישראל יהיה בה שלטון התורה. זאת אומרת, זה התגשמות כל הרצונות ואת כל העניינים, ואת זה מביא עזרא הסופר. ואני קורא ומתרגם, בוא נעשה את זה בצורה מעניינת. עכשיו, ההקדמה למכתב כתובה בעברית. וזה פרשגן הנשתבן, אשר נתן המלך ארתחשסתא לעזרא הכהן הסופר, סופר דברי מצוות השם וחוקיו על ישראל. ומה הוא כותב באיגרת הזאת? הייתי קורא לזה חופש הדת והמצפון. מה זה?
מה זה פרשגן?
פרשגן זה תרגום. רפי פוזן, פרשגן.
פרשגן
זה תרגום. זה פרשגן הנשתבן, זה תרגום האיגרת, נשתבן זה איגרת. אז תרגום של כל העניין הזה, ושימו לב, עזרא מכונה גם כהן וגם סופר, שניהם קשורים ללימוד התורה, ויש כאן מצוות אשר בחוקיו, באופן כללי אני מאפשר לכם לעשות את מה שאתם רוצים, וגם חוקים ספציפיים, גם דברים כאלה ואחרים, הכל יהיה מותר וכולי וכולי. מה כתוב פה? אני בפסוק י"ב, ונעשה את זה בזריזות. ארתחשסת מלך מלכיה לעזרה, זאת אומרת ארתחשסת מלך המלכים, כן, מוסר, נותן כהנה ספר דאטה דאלה שמיה גמיר וכהנת, סופר הדת של אלוקי השמיים המלומד המושלם וכולי וכולי, ממי שאים תהם, זאת אומרת ממני ניתן צו, דיקול מתנדב במלכותי מן עמי ישראל, מי שרוצה מעם ישראל וכהנו היי ולוי איי למהך לירושלים עם אחיה, מי שרוצה לעזוב פה ולהגיע לירושלים שילך איתך בשיירה שלך, אין לי שום עניין, אתה המנהיג של העולים, אוי ואבוי למי שיעכב אותם, רשות עלייה חופשית, הכל יהיה בסדר. כל כבל, זאת אומרת, תראו מה זה מזכיר לנו פה, כל כבל דמנקודה מלכה ושיבת יעתוהי, שיבת הסריסים המשרתים את פני המלך, שיבת היועצים, רואה את פני המלך, שליח לבקרה על יהוד ולירושלים בדת אלוהך, זאת אומרת, אתה שלוח, אתה עזרה, אנחנו מסמיכים את כוחך ללכת לירושלים ולפקח בדת של הקדוש ברוך הוא, בדת אלוהך, די בידך. זאת אומרת, שולחים אותך לעשות את כל המצרך כדי לשמר, כדי לפקח, כדי לעשות את הדברים כהלכה. ולהיבלי כסף, רק שאלה, כן, עכשיו אנחנו בפסוק תתבר, ולהיבלי כסף ודאב, להוביל כסף וזהב דימלכה ויעותי, שהמלך והיועצים שלו התנדבו לאלוהי ישראל די בירושלים משכני. זאת אומרת, אנחנו נותנים את חלקנו למאמץ המלחמתי של בניית בית שני, של בניית המילה שלו. תזכרו מה יש פה, אם הוא עולה 60 ומשהו שנים אחר כך, מה זה? מה המשמעות של זה? הם יתרמו כסף, הלאה. וכל כסף, כל כסף שתמצא, כן? וכל כסף הוא דאב ותהשכח בכל מדינת בבל, עם התנדבות המה, וכהניה מתנדבים לבית אלוה עומדי בירושלים. זאת אומרת, תוכל לקבל עוד ועוד ועוד. כל כבל בינה, לנוכח העניין הזה, כל כבל בינה, קח את כל העניין, או ספרנה, זה ביטוי לכסף, תקנה בכספה דנה תורים, שברים, דיכרים, אמרים, ומנחתאון ונזכרון, ותקרב עמו על מטבחה, די בית אלוה חום, די בירושלים. זאת אומרת, תקרים אותה, המלך שולח את עזרה להקריב קורבנות בבית המקדש. הוא נותן לו כסף, הוא נותן לו קורבנות, קדימה יסתער. עכשיו, ומה ביאלך והלכך ייתה בשען כספה, מה שיש לכם כסף, מצוין, תעשו עם זה מה שאתם רוצים, והטוב בעיניכם, בשער הכסף והזהב, לרצון כרצון אלוהיכם, תעשו. זאת אומרת, יש לכם יד חופשית של לעשות בכסף את מה שאתם מבקשים. עכשיו, איך זה נולד פה? הרי המלך בהתחלה ביקש שיקימו קורבנות, אבל כנראה שהיו פה יותר מדי קורבנות, אז הוא אומר, תעשו עם הכסף מה שאתם מבינים. הלאה, ומניה, מניה זה כלים, דמתייאבי לך לפולחם בית אלוהך השלם קודם אלוהה לירושלים, את הכלים שנותנים לך תמסור בשלמות, ושאר חשכות בית אלוהך, זאת אומרת, ושאר הצרכים של הבית, די יפול לך למנתן, תינתן מבית גניזי מלכה. בסוף השנה יעשו סיכום תקציב, תעשה 10,000 שקל לחברת החשמל, אין בעיה, תבוא אליי, אני אשלים לך, תיתן, בית המקדש אסור לו להיות בגירעון, בית המקדש צריך לתפקד כמו שצריך, ש... זאת אומרת שהחלק הזה אתה תקבל אותו מאוצר המלוכה. הלאה. ומיני, ממני, אני כמובן ארתחשסתא, ומיני אנא ארתחשסתא מלכה, שים תאם, ניתן צד, וכל גיס בריה די באמר נערה די, די כל די ישלחו נזרה כהנה, ספר דעת הדילה שמיה, הספרנה יתאבין. שמה?
נתן לו ערבות לכל הלוואה שהוא יצטרך, מכל גזבר, בגדרתי.
כן, אבל הוא מבקש את זה ממי? וממני אני ארתחשסתא המלך, ניתן צו לכל הגזברים
שבעבר הנהר,
שכל מה שיבקש מכם עזרה הכהן, סופר הדת של סופר הדת של עולי השמיים ביעילות יעשה. זאת אומרת, תיתנו לו את כל מה שאת כל מה שהוא מבקש, את כל מה שהוא רוצה, אבל יש מגבלה גם לגובה. עד סף קטרין מעט, מאה כיכרות כסף. עכשיו לזכור, כיכר כסף זה בערך 30 קילו. זה כיכר כסף. ופה הוא מדבר על מאה. ועד חינטין קורים מאה. קור זה מידת נפח של 210 ליטר. תחשבו כמה בקבוקי פפסי קולה. זאת אומרת, תעבירו את זה לפניכם. ועד חמר בתים מאה. ועד מאה בתים יין, הבת זה בערך, זה מידה של שקילה, שזה בערך עשירית הקור. ועד בתים משך מאה, ומלח דיל אוקטב. זאת אומרת, בתים בשמן, ומלח אשר לא כתוב. ללא הגבלה, לפי הצורך. כמובן, למה צריך מלח בבית המקדש? קורבנות. קורבנות, קורבנות, בתים מלח, נכון? כל דמינתה מלאה שמה יתאבד עד רזדה, עד רזדה לבית אלוהה שמיה, כל אשר מתבקש מהצו האלוקי יעשה בזריזות, בנאמנות, ויהיה כעס מן השמיים במלכות שלך. אז אתה צריך לעשות את זה מהר. ולחום מודיעין די כל כהניה ולוואי, זמריה, תריה, נתיניה ופלחי בית אלוהה דינה. זאת אומרת, לכם הגזברים, כל הכהנים, הלוויים, המשוררים, השוערים, הנתינים, עובדי בית אלוקים הזה, מס מידה לא יהיה שולט בכל כוח שיוכל להטיל עליהם. זאת אומרת, אני לא שליט למרמה הלאום. אסור, אי אפשר לתת שום דבר. תחשבו איזה צ'ופר לא רגיל זה. הם חושבים שהם עולים למעלה, שנתנו להם רשות לבנות בית המקדש, ואז הם אומרים, בסדר, אבל איך נתפעל אותו? ניתן לך יהודי לבנות בית כמו ישיבת הכותל. איך אני אתפעל אותו? חשמל, מים, מיזוג. חם פה מאוד, אני לא יודע אם אתם מרגישים את זה.
המזגן עובד.
שאתה שרקני פה איזה סדר גמור. נקודת האיזון היא דבר כל כך חשוב בחיים. בחורף באים עם פליזים, בקיץ הולכים עם קולצה קצרה. זה המזרוקניקים, הכל הפוך אצלם. בקיצור, אז תחשבו מה היה פה. באנו לצאת בקטן ברשות לבנות את בית המקדש, ואנחנו מקבלים פה את חוקה דתית, מי מממן את הקורבנות, את הכל. תראו לעצמכם, מהרה יבנה המקדש, תקציב מדינת ישראל, כולם יצביעו בעד קורבנות ציבור. התחיל לעשות, יהיה לו פשוט. אגיד נגד, זה לא אומני, זה לא זה, תנו לחיות לחיות. קיצור, התחיל בנגן, זה לא פשוט. משיח יהיה לו הרבה עבודה. זה לא שהוא בא פה על... יהיה לו מה לעשות. אז אתה עזרה, תמנה שופטים, דיינים, תעשה את כל מה שצריך, כנראה, אני לא שאני יודע את זה, לא שהפרשנים כותבים את זה, כנראה שהמלך מאוד מאוד העריך את עזרה, מאוד העריך אותו, הוא נותן לו פה, משחרר לו הכל, מכל הצדדים, הצדדים הכלכליים, הצדדים הרוחניים וכו' וכו', הכל פשוט. ודיק, כל מי שלא יהיה עושה, וכל די לא להב ועבד דתה, די אלוהך ודתה די מלכה, הספרנה דינה, זאת אומרת, נמצא איתו את הדין. אנחנו לא מחכים יותר מדי. לנהב ומתאב את זה, אין למות, אין לשירושי. זאת אומרת, אם צריך להרוג אותו, נהרוג אותו. הורסים בתים או לא הורסים, אנחנו הורגים אותו. ונכרות אותו מן העולם, או שיכרתו ממנו איברים. כי זה מה שכתוב פה. אין לאנש נכסים ולהיסטורים, וכל מי שלא יקיים את הדבר הזה, אנחנו נחריט אותו, ניקח אותו מן העולם. ואז תראו את הסיום. עזרא מרגיש שעשו פה איתו חסד מיוחד. זה לא דבר מובן מאליו, זה לא מהדברים הפשוטים שיכולים לבוא. מה הוא אומר עזרא? ברוך השם אלוקי אבותי אשר נתן כזאת בלב המלך לפאר את בית השם אשר בירושלים, ועלי התחסד לפני המלך ויועציו וכל שריו, המלך הגיבורים, ואני התחזדתי כי עד השם אלוקי עליי, והקבצה מירושלים והקבצה מישראל ראשים לעלות עמי.
משבח
למדינה בקטן. עכשיו סתם הערה אחרונה, היא אנקדוטה, לא מעבר לזה. תראו את פסוק כ"ח, ועלה איתה חסד לפני המלך, בטובכם במקום מספר 6. זה ידיעה מעניינת, אתם יכולים להשתמש בה בקידון. ועלה איתה השם, בפסוק זה נמצא כל האלף בית. לא יודע מה המשמעות של זה, אבל לא בטוח שיש עוד הרבה פסוקים שיש בהם את כל האלף בית. יצחק ינקב גליק, ממה אתה מפסיק אותה?
זה מגניב אותי הדברים.
מה?
אני
מבין
את הדברים האלה,
מאשכנזי,
אני לא מכיר גימטריות,
אתה יכול לחזור בתשובה. או לחזור בשאלה, השאלה איך אתה מסתכל על זה. אז בקיצור, הוא מציין כאן שזה של עצומה. מה?
יראו את הכותרת.
אז מה?
יגלו את הרב. מה הבעיה?
סיכום, 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 רבותיי. רבוי סייר. דיברנו היום, נפגשנו עם עזרא. אמרנו שבתחילת הפרק מחלוקת שעמדנו לא יודע להכריע בה. האם עזרא עולה שנה אחרי או 60 שנה אחרי? עסקנו קצת בעזרא, בייחוש שלו, בתקנות שלו, בעניינים המיוחדים שהוא עושה. לרגלי היום המיוחד ח' בטבת, אז הזכרנו גם את היחס בין מה שמופיע במגילת תענית לבין מה שמופיע בסליחות, בדברים שאנחנו נבוא ונאמר. עיקרו של הפרק, ההגדרות שנאמרו פה נהדרות, יש פה אוטונומיה דתית, חוץ ממה שניתן רשות לבנות מקדש, משכן, לעשות את הדברים הטכניים, יש כאן אוטונומיה דתית עצומה שלא נראה אותה כמובנת מאליה. כנראה שזה נובע מהיחס המיוחד לעזרה, מהאהבה המיוחדת שהמלך אוהב אותו, וממילא מפה התחיל כל העניין. שמכיוון שהמלך אמר לעזרה שכל מי שרוצה יבוא איתו, אז מה שיש לנו בפרק הבא, שהוא פרק ארוך יותר, לא יודע אם נספיק אותו בפעם אחת וכולי, אבל יש לנו את רשימת האנשים שעלויים עזרה. אז אם בפרק ב' היה לנו רשימה של כ-40 אלף איש שעלו בשיבת ציון, עכשיו מכיוון שהמלך אמר כל מי שרוצה לבוא איתך, כל מי שרוצה לבוא שיבוא איתך, אז יש לנו כאן אלה ראשי אבותם מתייחסם העולים עמי, אלה שבאו עמי במלכות ארתחשסתא. כמובן, ובזה אני מסיים, אם אנחנו מקבלים את הזיהוי שארתחשסתא הוא דריאבש, ודריאבש הזה הוא בנה של אסתר המלכה, אז החירות הדתית מובנת מאוד. יש לו אימא, יש לו ייחוס, יש לו משהו.
הוא רק נכד.
מה?
הוא רק נכד, לא בן.
זה היה פעולה 60
שנה
אחרי. אז ממילא מובן מאוד מאוד מה שקשה לנו בפרק, איך יכול להיות שיש כזה חופש בכזה עניין. אם אנחנו הולכים לזיהוי שזהו, אז בוודאי שיש לדבר הזה מקום. זאת אומרת, התגלגלה לנו זכות לעסוק בעזרה ביום הזה, זכותו תגן עלינו, והוא הסופר והוא המונה, והוא זה שראוי היה עזרה שתינתן תורה על ידו, והוא מתקן לנו תקנות, ואנחנו זורמים איתו, כמו שאומרים, כמו שרגילים היום לבוא ולומר. אז בעזרת השם יישר כוח, בעזרת השם בשבוע הבא, מי האנשים שעלו עם עזרה? אנחנו מתקדמים, עוד מעט נגמור ספר עזרה, נעבור הלאה בעזרת השם. את הספר הזה אני ממליץ לדעת על קיומו, תזדקקו לו פעם, תדעו שהוא קיים. זה כל התעניות מאוד מפורט, מאוד מאורגן, מאוד מסודר וכולי.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.